המהדורה המרכזית עם אבי נמרן. במהדורה המרכזית, הממשלה הגישה את חוק הגיוס המתוקן. מצד אחד גיל הפטור יורד לגיל 21, אולם מהצד השני כל ישיבה תצטרך לעמוד ביעדי גיוס משל עצמה. אחרת תקציב הישיבה ירד בהדרגה בין 20-60% בעשור הקרוב. גם מספר המתגייסים מתפצל בין יעדי גיוס לצה"ל ליעדי גיוס לשירות האזרחי. בהמשך נביא את הפרטים המלאים. הצעתו של יושב ראש יהדות התורה, הרב משה גפני, להרחבת הייצוג ההולם של בני המגזר החרדי בשוק העבודה, נדחתה היום על חודו של קול, רוב של 52 נגד 51. ומי שהתייצבו להצביע נגד, נמנו גם אנשי ימינה, בנט וחברים נוספים. לאחר מכן, לאחר ההצבעה, יצא בנט מן המליאה, כאשר פרצה מאומה בכנסת, חברי הכנסת מהאופוזיציה הטיחו לעברו קריאות של לך, נוחל, בושה, תוך שבנט עוזב את האולה. שר המשפטים גדעון סער מבקש לתקן את החוק לבחירת ראש הממשלה, כך שלא יאפשר הרכבת ממשלה על ידי נאשם בעבירות שעונשן 3 שנים ויותר. השרה שקד מתנגדת, אולם היא אינה חברת כנסת ולא תוכל להצביע נגדה. באופוזיציה מוחים נגד החוק ואומרים כי מדובר בהפיכה דמוקרטית, בניסיון לקחת מן הבוחר את האפשרות לבחור את ראש הממשלה שלו. הקואליציה הפסידה לפני זמן קצר על חודו של קול בהצבעה על הצעת האופוזיציה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת העברות ושיבוצים של מורים ערבים בתוך מערכת החינוך. מדובר בהצעה שחשובה בעיקר למגזר הערבי, אבל 47 חברי כנסת הצביעו בעדה, לעומת רק 46 שהצביעו נגד, ובכך חשמה אופוזיציה הישג וניצחון. הצעה של חבר הכנסת טיבי במרץ ביקשו לאפשר חופש הצבעה, אבל יושבת ראש הקואליציה עידית סילמן סירבה לכך, ולמרות זאת החוק נפל. וגם על אמירה מוזרה של ראש עיריית אלעד ישראל פרוש בוועידת השלטון המקומי, שאומר כי בנט היה הרבה יותר טוב למגזר בחגים, הוא נתן להתפלל, נתן לטוס. הממשלה לדבריו עושה טעות בכך שהיא מדברת בצורה מתלהמת נגד המגזר החרדי. היינו יכולים לחיות ביחד אם הם לא היו עובדים מנקמות, הכל היה מתנהל על מי מנוחות. עוד העניינים בהמשך המהדורה המרכזית, בצוות העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח תחילה עם חוק הגיוס, אחר כך גם עם כמה עניינים שקורו היום במליאת הכנסת, ההפסד הראשון של הקואליציה במושב החורף הזה. אבי רבינה כתבנו בכנסת, שלום ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
לפני מילה אחת, לפני חוק הגיוס, היום באמת מהומה יוצא דופן בכנסת. בנט, נקרא לזה בלשון המדינה, מגורש מן המליאה.
כן, מה שנקרא, חברי הכנסת אמרו לו לך, והוא הלך. הסיטואציה הייתה לאחר חוק שהגיש חבר הכנסת גפני יחד עם קבוצת חברי כנסת בנושא אפליה מתקנת לחרדים, חוק שיכול להועיל עם חרדים רבים שמנסים להתקבל לעבודות בשירות המדינה במשרדים ממשלתיים, אבל נתקלים בהרבה מחסומים בירוקרטיים ובאפליה כמובן. החוק הזה כבר מתגלגל מה שנקרא כמה כנסות, ודגל התורה חשבו להעביר אותה היום, אבל ללא הצלחה. ולמה ללא הצלחה, אבי? כי מי שמגיע במיוחד למליאה, למרות שהוא קוזז ולא היה אמור להשתתף בהצבעה, הוא לא אחר מראש הממשלה נפתלי בנט, שקרא אך לא מזמן לצמצם את החרדים. הוא נכנס למליאה, מצביע נגד, ובאופן ספונטני קמים חברי הכנסת מהספסלים של האופוזיציה, מהליכוד, מש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית, וצועקים לו במקלה, לך, לך, לך. האמת היא שבנט לא ידע איכן לקבוע את עצמו, כי תיחו בו את האמת בפרצוף, אמרו לו, אתה זה שמדבר גבוהה גבוהה על שילוב חרדים, ובסוף אתה מגיע ומצביע נגד. הוא באמת יצא מהמליאה, אבל זה לא האימות הראשון שהיה היום בין בנט לחברי הכנסת, היו לו מעט אימותים כאשר בנט הגיע להצביע. רק נאמר לגבי החוק הזה ספציפי, שבנט היה מקוזז עם חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מהרשימה המשותפת, ולמרות שהוא היה מקוזז, הוא הגיע להצבעה לטענת לשכתו, הוא היה מקוזז איתה, אבל בחוקים אחרים, לא בחוק הזה, אבל בסופו של דבר זה מה שהיה, כשכל זה עומד בתווך, כפי שהזכרת בפתיח, סביב חוק הגיוס, התזכיר הונח היום על שולחן הכנסת, ותח"כים החרדים זה מדהים.
אז בואו נדבר באמת עכשיו על חוק הגיוס, נצרף לשיחתנו את אבי גרינצייג, שלום אבי.
שלום וברכה.
חוק שצריך ללמוד אותו היטב כדי להבין איפה בדיוק תמון העוקץ בחוק הזה, כן, כי על פניו כן. מי שלא מתעמק אומר יפה מאוד, הורידו את גיל הפטור לגיל 21, עולם הישיבות יוכל להמשיך ללמוד, אין סנקציות פליליות, נראה בסדר, אבל אז כשמתחילים להבין את התמונה, אנחנו מגלים שהיום נניח בעוד 10 שנים, על פי דרך הטבע, ישיבות גדולות רבות בישראל יהיו ללא תקציב?
נכון. אז קודם כל, אתה יודע, גם אם זה היה, אם היינו יודעים שהבעיה היא רק עוד 10 שנים, אז יש את הגישה המפורסמת של מרן הרב שטיינמן, של בינתיים נרוויח את 10 שנים האלה, עוד 10 שנים דייה לצרה בשעתה. אבל יש כמה בעיות, אתה יודע, מלבד המספרים, שבאמת נראים קורצים, כי אפילו זה לפעמים יש שנים שהפער הוא כמעט חצי בין מה שהוצע במקור לבין מה שהחוק הזה מציע, אבל יש גם כל מיני מוקשים. למשל, אנחנו לא יודעים מה תהיה הגדרת חרדי. זה למשל נושא מאוד מאוד פתוח, כי חוקי הגיוס עד היום אפשרו איזשהם עיגולי פינות, נקרא לזה כך, ואתה לא יודע כמה יקשיחו איתך כאן, האם יחליטו שרק מי שגדל במשפחה חרדית מאלף והצף, שגדל גם למד גם בחיידר וגם בישיבה קטנה וגם בישיבה גדולה עכשיו, וכן הלאה. והדבר השני זה גם הנושא באמת של הסנקציות היותר משמעותיות ביחס לחוקים שראינו בעבר, ולא בפורמט שאפשר לשחק איתם באיזושהי צורה. אנחנו זוכרים שהחוקים הקודמים הציעו, אתה יודע, נתנו לשר הביטחון כוח כל פעם לשנות את זה, לבטל את היעדים, לעשות איזה סוג של עוקף חוק, הפעם זה אמור להיות רציני יותר. עכשיו צריך לזכור עוד משהו, מעבר לדיון על חוק הגיוס גופו, בסוף יש את בגץ ברקע, ובגץ שם איזושהי מסגרת שהרבה אי אפשר לחרוג ממנה, כי הוא כבר פסל כמה חוקים, ואם רוצים חוק שיעבור את בגץ, נשארו בעצם שתי אפשרויות, או להיצמד לכללים שבגץ יצבע באיזושהי צורה, או להעביר פסקת התגברות, שזה מה שהמפלגות החרדיות שואפות, אם וכאשר הם יחזרו לקואליציה, כמובן מתי ש...
אוקיי, אז פחות או יותר תמונת המצב אומרת דבר כזה, מספר היעדים, נקרא לזה, היעדים של מתגייסים מתפצל לשניים, יש מספר יעדים של חיילים שהתגייסו לצבא, יש יעד של מספר מתגייסים לשירות האזרחי בנפרד בכל שנה, במהלך העשור הקרוב, אפילו עד 2036, החוק הזה מדבר על טווח מאוד מאוד רחוק, יצטרכו הישיבות לעמוד ביעדים. עכשיו, אם הגדרת החרדי תשתנה ותהיה כך שאומרת שחרדי הוא רק מי שלמד בישיבה גדולה חרדית, קשה מאוד לעמוד ביעדים של 1,000 ו-2,000 ו-3,000 חיילים, במקביל לעוד איזה 2,000-3,000 מתגייסים לשירות האזרחי, בעיקר כשגיל הפטור יורד לגיל 21, אז למי יהיה אינטרס ללכת ולהתגייס?
פה אתה מסמן בעצם איזה מוקש, שהוא גם תשובה להרבה שאלות. הרי לכאורה, בוא נשים רגע את הדברים על השולחן. לפיד, גם בפעם הקודמת שניסה לקיים את חוק הגיוס של 2013, הייתה שאלה שהפריעה להרבה אנשים. מה בא בוער לו לטפל בחוק שההשפעה שלו, אם בכלל תהיה עוד 5, 6, 7 שנים, אנחנו מכירים מספיק את הפוליטיקאים שלנו כדי לדעת שהם לא באמת עסוקים במה יהיה בעוד עשור. הסיפור האמיתי זה הנושא של הורדת גיל הפטור. לפיד רוצה לבוא לנפנף במשהו אחד. אם הוצאתי את החרדים לתעסוקה, עד עכשיו היו תקועים. הרבה חרדים ישבו בעל כורחם, בכוללים וכו', ואני הצלחתי על ידי שהורדתי להם את גיל הפטור לשלב אותם בתעסוקה. עכשיו, מה קורה באמת? האמת היא כמובן, אנחנו יודעים שלא שבאמת אנשים עוזבים את הכולל והולכים בגלל החוק הזה לעבוד, אלא אנשים שמתחילה אולי עבדו באיזושהי צורה פחות לגלית, החוק הזה מאפשר להם פשוט לעשות את זה על השולחן בצורה מסודרת. אבל לפיד מחפש את הקרדיט הזה, להראות בסוף בדוח של הלמ"ס, או איזשהו דוח שיסתכן את זה, להראות, הנה, יש עלייה בשיעור השתתפות של הגברים החרדים בתעסוקה, זה בזכותי, זה מה שרוצה להגיד.
אוקיי, אוקיי, אבי רבינה, החוק הזה הוגש על ידי הממשלה, טוב, אבי כבר לא איתנו, יהודה אבידן, אתה על הקו?
היי, שלום וערב טוב.
ערב טוב. אוקיי, אז אנחנו מבינים את העוקצים שיש בתוך חוק הגיוס, את הצלופן היפה שעטפו אותו, אבל כשנוברים בפנים, מבינים פחות או יותר את הכוונה. עכשיו, ככל הנראה, אם החוק הזה באמת עובר, והכנסת תחזיק מעמד 3 שנים לפחות מהיום, בואו נלך הכי סקפטים, אז בעוד 3 שנים, כשאף אחד לא ישנה את החוק, והוא כבר יהיה בתוקף, ובואו נניח שהוא עובר בגץ, אנחנו נגיע למצב שיצטרכו אלפי מתגייסים גם לצבא וגם לשירות אזרחי, יעברו שלוש שנים, תקציב של כל ישיבה ירד ב-40%, שזה משמעותי, זה כמעט חצי בעוד שלוש שנים, זה מאוד מאוד משמעותי. לאף אחד לא יהיה אינטרס להתגייס, כי גיל הפטור יורד לגיל 21. אז בעצם מה היעד של הממשלה הזו, יהודה? לישיבות לא יהיה כסף, נכון? זה בסוף חוק הגיוס, עזוב את הכל.
בסופו של יום הרי בסוף מה הם רוצים להגיע? לסנקציות. מה המטרה של גזרת המעונות? לסנקציות, להכביד על הציבור שלנו, לנסות, לתת לנו תרבות רע. בסופו של יום הם רוצים יותר תסמאות. כרגע זה אין לזה שום משמעות בשנתיים הקרובות, אבל ודאי של העתיד, זה סנקציות כלכליות, זה להכביד. הם חושבים, התחושה שעדיין הם חיים בה, שאם אתה תכביד ותגרום שלא יהיה כסף ולא יהיה כלום, יסגרו עולם התורה, אנשים לא יוכלו ללמוד, כולם ילכו לצבא. זה חלק מהאשליה, מהסיסמאות שמפריחים, מעבר לגזרה כלכלית, עוד פעם, להתאמר ולהתעלל בציבור שלנו, אין לזה שום משמעות, כי אני לא רואה אף בחור ישיבה שהתגייס היום לצבא, בגלל שעכשיו ראש שלה יגיד, ישלח אנשים בכוח לצבא, בגלל שהוא רוצה לקבל איזה 100 שקל. הרי מה המשמעות? לעודד את הראשי ישיבות, להעיף בחורים, לשלוח אותם לצבא בכוח? מישהו מעלה על דעתו דבר כזה? איך הם רוצים שראש הישיבה יגיד לבחור, לא, אתה מיועד לצבא ואתה תשאר ללמוד? בגלל שהם חושבים שאצלנו זה המצוינים? זה לא עובד ככה. אבל תשמע,
יהודה, אחד הדברים שלא שמענו בתקופה האחרונה זה את הטענות שנשמעו לאורך החוקים הקודמים, שיש פה איזה ויתור על ישיבות ספרדיות יותר, ויש פה איזה ניסיון...
לא, אני אגיד לך מה, הרי בסוף, כביכול, הרי אתה לא מצפה שחסידי גור יתאמו משתמע.
אני שמח שהנושא הזה לא עלה, כי אני לא חושב שזה נכון.
לא, בוודאי שאם מחר יש פגיעה, אם מחר מגיעים לבקום, שמחר המשטרה צבאית תופסת חסיד גור, או בחור אברך ספרדי, הסיכוי שיתשחרר אותו, את ההוא, כאחד שלא מתאים לצבא, מול הבחור הספרדי, בשביל יש בחור, שוודאי שהבחור הספרדי יתעמרו בו עד שיתגייס בכוח. אתה יכול לראות ולהבין את זה לבד אם היית בצבא. אני כאחד שבצבא, אני אומר לך,
אני לא מסכים, אני ממש קולק
עליך. אתה לא מסכים, כי אין לך מצרים
אדורים.
אבי, אני לא מאשים אותך.
זה כל
הרעיון
שאפי
חזקה למה הוא חשב. אבי, אני לא מאשים אותך כי אין לך מושג מה זה צבא. בסופו של יום, שנייה, כשבסופו של יום, כשמשטרה צבאית תבוא לעצור בחור, חסיד גור, עם כל הביגוד שלו, או עם בחור
ספרדי, אבל רגע, יהודה, ברגע שגיל הפטור יורד לגיל 21, אנחנו כמעט לא נראה את המעצרים מהסוג הזה. הבחורים העריקים,
כן, אבל אז אנחנו נגיע ליעדים, אתה צודק.
לא בהכרח שנגיע ליעדים, כי יש פה משהו שלא יודע, לא חלילה אומר שאף אחד לא הבין, אבל צריך לשים דגש על משהו אחד. בעבר כל חוקי הגיוס שעד היו עד היום הסתכלו על בריכה, הסתכלו על מכלול עולם התורה כגוף אחד גדול. כמה מכלל עולם התורה מתגייסים, כמה מכלל עולם התורה לא מתגייסים. כלומר, לקחו ציבור של 30-40 אלף צעירים חייבי גיוס, ואמרו למי מגיע דיחוי ולמי לא. החוק הזה הופך להיות פרטני לכל ישיבה וישיבה. ישיבת כל תורה בנפרד על כל גווניה, האשכנזים והספרדים. ישיבת פונוביץ' וישיבת פורת יוסף בנפרד.
הפתרון, כמובן שיש גם פתרון מסוים לדברים האלה, כמו סוג של הסכמים בין ישיבות...
לא משנה, לא בסדר, זה לא משנה, אבל זה הסיפור. כלומר, מחוקק החוק ידע שעולם המתגייסים מגיע מסוג מסוים של ישיבות.
נגיד את זה ככה, היעדים אולי הרבה יותר קטנים, אבל גם הרבה יותר קשים להשגה לכאורה.
כן, כי המחוקק יודע, יהודה, שלעולם ישיבת פונוביץ' לא תספק 5% שהם מתגייסים. זה לא יקרה.
כמו שפורט יוסף לא תספק, וכמו שאומרוק לא יספק.
ולכן אנחנו לא, החוק הזה מבטל את המושג של כלל, של כל עולם הישיבות. ישיבה שעומדת ביהודים תקבל כסף, ישיבה שלא עומדת ביהודים לא תקבל כסף.
דרך אגב, זה רק הרבה יותר חמור מכל רעיון של חוק אחר.
זה הסיפור, זה החמור בחוק הזה.
לא, אבל... אבל זו דוגמה אחת רק קטנה בכל הסיפור של כל החוק הזה. שאני, דרך אגב, הוא מתחיל עכשיו, אני לא בטוח איך שהוא יגמור בסופו של יום, אבל ודאי שאין כאן ערבות הדדית, ודאי שאין כאן אומרים שישיבה מצוינת או לא מצוינת, זה לא משנה. תראה שעכשיו גם לשיטתם, כל פונוביץ' זה הבחורים הכי מצוינים בכל עולם, העולם כולו, לא רק עולם, ארץ ישראל, אז מה, אנחנו נגיד שהמצוינים האלה גם התגייסו. אין כאן, יש כאן עיוות, אין כאן שום היגיון. ושום כלום. הדבר שהיחידי, הגיון היחידי שיש כאן, שאותם לא מעניין באמת החוק, כמו הסיסמאות, כדי להראות עשינו משהו, אנחנו בעזרת השם נגיע, וזה מזכיר לי את 2015 ו-2013, כשאנחנו ניגענו, דבר אחד עשינו בהסכם הקואליציוני, לא ביקשנו להיכנס למסע ומתן, ההסכם הקואליציוני לקח 6 דקות, ודם היה הסעיף היחידי, כל גזירות.
ביטול נכון.
נכון, הכל מבוטל, ולכן אנחנו יודעים שבסופו של יום הקדוש ברוך הוא לא ייתן לזה למשך הרבה זמן, ואנחנו נבטל את זה, אין לזה שום תקווה אחרת. מה יהיה בגד? אז אני ממשיך עוד משך את זה עוד דבר. אבל אני חייב לגמור בנושא אחר משפט אחד אבי.
כן. רצית לדבר על ראש עיריית אלעד, הרב פרוש.
כן, אני רוצה לומר, אני רוצה להביע מחאה בשם...
רגע, לפני מחאות ודרמות, בוא נשמע את הדברים, רק שנייה.
לא עליו.
יהודה, בוא נשמע רגע את הדברים, כדי שלא נוציא דברים מהקשרם, כי מה שישראל פרוש אמר יכול להתפרש גם בצורה כזו, גם בצורה אחרת. אז בוא נשמע את זה מיד, את הדברים שהיום אומר בכינוס של השלטון המקומי, ראש עיריית אלעד, ישראל פרוש, הנה הדברים.
טלוויזיה. איווט ליברמן החליט לנקום בנתניהו, הוא צודק. נתניהו דפק את כל האנשים שלו, שם אותם בכלא, עשה הרבה בלגן לליברמן, ליברמן הבטיח נקמה. החרדים היו מאוד נאמנים לנתניהו, אבל נתניהו לא ראש ממשלה, ואני אומר לך, בנט טוב יותר היה, בחגים, בזה, למגזר. נתן להתפלל, נתן לטוס. עושים טעות הממשלה החדשה, שהם מדברים ככה כלפי המגזר החרדי, ולמה? אולי הפוליטיקאים החרדים במשלטון המרכזי סובלים, אבל אם הם לא היו עובדים כנקמות, הכל היה מתנהל על מי מנוחות. אתה יודע, יוצאים לעבוד, האישה יוצאת לעבוד, לא יעזור, הבעל יושב ולומד. סוגרים לך מעונות, דחילק, למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? בואו נהיה יחד, בואו נעבוד יחד, בואו נתמודד יחד. הממשלה היא בסדר, ויכולים לאחות את הקרעים. יש כמה אנשים שלא ייתנו בחיים לאחות את הדבר הזה.
אוקיי, אז פרוש בעצם אומר, בחגים בנט היה הרבה יותר טוב, ומצד שני הוא אומר, הבעיה של הממשלה הזו שהיא פועלת מנקמות.
אני מבין, שנייה, לא, אבי,
בוא נעשה דברים בפרופורציה, אנחנו לא יודעים מי היה
פרופורציה, אני רוצה לומר לך.
הוא גם לא בא ואמר שזה ממשלת חלומות, הוא אמר, אולי פחות מלחם, אם זה יגיד לנו בסדר, שמענו כבר כל
אותך. אז בוא רגע, אבי, אולי תגיב אחרי שנשמע מה יהודה רוצה לומר, ואז תגיב למה שהוא אומר, אולי הוא הולך לתת פה שבחים על פרוש.
ישראל פרוש כנראה... ישראל פרוש כנראה מהאינטרסים הצרים שהוא מסתכל על העיר שלו כביכול לקבל איזה מענק כזה או אחר, שייך דבר אחד, שלהכיל מתים זה לא היידישקייט שלנו ולא תורת ישראל. לסגור בתי כנסת, זו הייתה החלטה גם של גדולי התורה, יחד עם הממשלה, יחד עם ליצמן, יחד עם אריה דרעי, זו לא החלטה רק של זה למה, כי הייתה לנו מגפה, שזה היה סכנת חיים, לא היו חיסונים, והדבר הזה נעשה על דעת כולם, בקריאה של כולם, של גדולי התור, של גדולי הדור, של הרבנים הראשיים, של כל מי שאתה רק רוצה, וכשישראל פרוש,
לא, לא, רגע, אתה שומע
את הכל, לא, אני אתן לך לסיים, כשהוא נותן מחמאה, כשנתנו לנו כאן להתפלל, ושם לא סגרו, הוא שייך דבר אחד, שאנחנו, זה עלה לנו ב-1500 מתים, אז ודאי שהיה פתוח, זה היה פתוח לא בגלל שהוא אהב אותנו, הוא אהב את הלדה בית הכנסת, בגלל שהוא רצה להשאיר את כל המלונות פתוחים, את כל התיירות, ולא אכפת לו ש-1500 מתים מתו שם, שמתו, וזה היה, ולבוא ולעלה ושנה דבר כזה.
לא, אבל יהודה,
אוקיי, אז עכשיו אבי גרינצק, תגיב בבקשה.
אני רוצה לחדד. קודם כל, לגופו של מה שהטענה שיהודה העלה, צריך לזכור שהיה פה פתוח לעשרות אלפי מוסלמים שחזרו מטורקיה, לעשרות אלפי נופשים מיוון וכל המקומות.
בוודאי.
ועדיין עלה צד לסגור דווקא אצל החרדים. אז זה אומר, לפחות הם היו עוגנים איתנו שלא יתנקלו לנו בזה, אני יכול לקבל את זה. צריך להגיד עוד משהו.
אבל זה לא מהפת מורדכאי, שלא מהפת מורדכאי.
אנחנו רואים שבזירה המקומית, הראשי ערים שכן צריכים להתנהל בשוטף מול משרד הפנים, ובעיקר מול הילד שקד וכו', מנסים להיות חצי נחמדים כזה. עכשיו, אפשר להתווכח על הגישה, אבל צריך לזכור שבסוף התפקיד שלהם, הם לא מובילי דקה, הם לא חברי כנסת, הם לא נמצאים במקום של המאבק
הערבי. טוב,
אבל שהוא מסתכל רק על תקציבים, הוא שוכח של ארץ עולם התורה,
הדיון מצד עצמו, יהודה אבידן, אבי גרינצייג.
רק על החור של הגוש.
טוב, תודה רבה לשניכם, ערב טוב, להתראות. אנחנו עם חבר הכנסת לשעבר יוחנן פלסנר, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
היום הנשיא המכון הישראלי דמוקרטיה, אבל היום עמדת בראשות ועדת פלסנר, שעסקה בחוק הגיוס. אתה מכיר היטב את החוק, את הבגצים, את כל המתווים השונים, ואת המסלול הארוך שהחוק הזה כבר עובר עשרות בשנים. הנה הגיע חוק חדש שעובר בממשלה, עומד להגיע למליאת הכנסת, נראה אם יעבור בגץ או לא, זה עוד דיון. אבל יש בחוק הזה דברים טובים, יש בחוק הזה דברים פחות טובים, בעיני שני הצדדים. אני שואל אותך, האם החוק הזה עושה בסוף צדק?
לא, הוא לא עושה צדק, הוא מכיר במציאות כמו שהיא, המציאות שהרוב הגדול והמוחלט של הגברים החרדים לא משרתים בצהל ולא הולכים לשרת, לא בצהל ולא בשירות האזרחי, בטווח הנראה לעין, והוא מייצר הסדר חוקי שמאפשר למציאות הזאת להמשיך להתקיים. בשוליים יש יעדי גיוס שהם יחסית שוליים, אנחנו בעצם חוזרים ליעדים שהם דומים ליעדים שהיו בעצם כמעט בשנת 2011, סדר גודל של כ-1,600 בשנה
לא, ראשונה. לא, אבל תרשה לי רגע לומר לך על זה משהו.
כן.
אנחנו זוכרים שבצבא לפני שנה זייפו במסות את מספר היעדים והמתגייסים. כלומר, החוק הזה אומר, בוא ננקה את כל הזיופים.
אתה עכשיו בשלב שמסביר למה זה בעצם ירד, אבל המשמעות היא, נכון, עכשיו אין ספירות שהן פיקטיביות, אבל המשמעות היא, אם קודם המחזור החרדי באופן גס, הוא נגיד סדר גודל של 11-12 אלף גברים בגילי 18 מדי שנה, אז מדובר על סדרי גודל של 10% מתגייסים, שזה אנחנו יודעים, יש חבר'ה שעוזבים את הישיבה, יש חבר'ה כן. שעזבו.
שהולך וגדל, שהולך וגדל עם השונים, כלומר מספר אחוז גדל וגם ה...
יש דברי אבל שנמצאים בישיבה נגיד, הם מתחילים ישיבה קטנה, עוזבים אחרי שנה או שנתיים, לעתים הם רשומים, לעתים הם לא מופיעים, זאת אומרת לעמוד ביעד של 10%, זה גם אם הצבא לא היה עושה כלום, עומדים בזה, זאת אומרת, בעצם, אני, מה שאני בא להגיד לך, אני מנסה להגיד את זה בצורה, לא בביקורת או בדברי שבח, אלא לנסות להיות עובדתי. עובדתית מה שקורה פה זה, זה בעיקר דבר חקיקה, שמסדיר את,
את המציאות.
הפטור לכל מי שמעוניין בו. כי לעמוד ביעד של 10%.
אבל מר פלסנר, בוא נתייחס לעוד נקודה, שהחוק הזה בעצם יש בו, כמו שאומרים, עלייה וקוץ בה, כי לצד העובדה הזו, שאולי המספרים יותר שפויים, 15% לפחות, עד 30% ב-2035, הורידו את גיל הפטור לגיל 21. ואני שואל אותך, צעיר חרדי, שמסיים את חוק לימודיו בישיבה בגיל 21-22, וקיבל פטור כבר. מי התגייס בדיוק? הצעירים בני ה-18? איך בכלל המחוקק רוצה שמישהו יעמוד ביעדים האלה? אלא מה? אז מה המחוקק אומר? הוא יודע הרי את מה שאני אומר לך עכשיו. הוא רוצה בסוף להגיע למצב שישיבה שלא יהיו ב-15% מתגייסים, והוא יודע שברוב הישיבות לא יהיה, לא תקבל כסף. ואולי זה האיזון שאחרים במפה הפוליטית בעניין הזה רוצים.
לא, אני לא מסכים עם הניתוח שלך, כי כמו שאמרתי, כדי לעמוד, היעדים הם כל כך נמוכים, שכדי, ומי שמוכר, מספר במרכאות כחרדי, זה לאו דווקא חבר'ה חרדים. זה חבר'ה שהיו לפחות...
לא, שינו את זה, שינו את זה, שינו את זה, מר פלסנר. שינו, בתקנה הממשלה החדשה, כל מי שהתחיל את השנתון הראשון בישיבה גדולה חרדית, נקרא חרדי, לא את תלמוד תורה, כמו שהיה בחוק ההוא עם ועדת שקד. שינו את זה.
לישיבה גדולה או לישיבה קטנה?
ישיבה גדולה, ישיבה גדולה, שהוא סיים שנה שלישית בישיבה קטנה.
סיים שנה, אוקיי, אז יש פה באמת שינוי.
וזה אומר שאין סיכוי, אין סיכוי לעמידה ביעדים האלה, ולכן מראש...
לא, אני לא מסכים שאין סיכוי, בוא נעשה סדר. היעדים האלה הם באמת מתונים, והם גם גדלים בצורה מתונה, ויש חבר'ה בציבור החרדי, שכן משרתים וכן מעוניינים לשרת. מה שכן...
נכון, אבל לא עוד, אבל...
משמעותי, בגילי 18.
אבל יוחנן...
היו לא מעט חבר'ה שהצבא כדי לעמוד ביעדים ספר, לא רק חבר'ה שלא באמת היו חרדים וספרו אותם, אלא גם חבר'ה שהגיעו בגילים יחסית מאוחרים, לשירות שהוא לא משמעותי, וספרו את זה רק כדי לעמוד ביעדים, וזה הפיקטיבי, ולכן
לא עוד. אתה לא מתייחס לנתון המרכזי שאני אומר לך שוב ושוב, ברשותך.
אתה מדבר על הפחתת גיל הפטור, בוא נדבר על זה.
בדיוק. בצעיר בן 19, שכן היום בוא נניח, הבוקר הלך להתגייס, והוא חרדי ולמד בישיבה קטנה חרדית, הוא החליט שהוא לא רוצה ללמוד יותר, הלך לצבא. אבל אם היום הוא היה יודע שאם הוא ממתין רק עוד שנתיים, הוא בן 19, תמתין עוד שנתיים ואתה מקבל פטור, הוא יסחוב את השנתיים האלה בישיבה, הוא לא ילך להתגייס, הוא יקבל פטור עוד שנתיים, ויצא לחיים המאושרים שלו. אז עלייה וקוץ בה, מצד אחד אתה צודק שאתה אומר לגבי יעדים.
אני לא מסכים עם הניתוח שמעת, כי אף אחד לא מתגייס לצהל אם הוא לא מעוניין בכך. אלה שמתגייסים לצבא, זה אלה שבסופו של דבר מעוניינים בכך, הם חושבים, הם רוצים לשרת, הם רוצים לקבל את ההזדמנות הזאת, את ההכשרה הזאת, את מה שזה נותן, הם רוצים לשרת את המדינה, וכן הלאה. ומה שקורה אחרי גיל 21...
וזה החבר'ה שלא באו מישיבות אותנטיות, כן.
מי שלא התגייס עד גיל 21, אנחנו רואים גם במספרים, הסתכלנו לאורך העשור האחרון, אחרי גיל 21 מעטים מתגייסים, ועוד יותר מעטים הם מתגייסים, לשירות משמעותי. אז יש כל מיני תוכניות כמו השחרים, שזה תוכניות שהן יותר כמו הכשרה מקצועית מאשר שירות צבאי. וזה לא פוסל שהצבא, גם אם הוא נתן פטור, אלה שהולכים לשחרים, הולכים כי זה נותן להם גם אופק מקצועי. לכן עדיין יוכלו ללכת, ועדיין יספרו לטובת עמידה ביעדים. אבל מצד שני, אין היגיון להשאיר את גיל הפטור כל כך קבוע.
מהניסיון שלך...
אבל דרך אגב, אתה יודע ש... בחקיקה הזאת, בדבר החקיקה שמוצע עכשיו, וזה שגוי לדעתי, הם מפחיתים את גיל הפטור ל-21 רק לבערך משך שנתיים, ואחר כך מעלים אותו שוב ל-23.
כן, כן. אז, גודל גם בדרגה אחוזים, וסופרים פר ישיבה, זה גם כן שינוי נוסף בחוק הנוכחי שלא היה עד היום, כלומר, יקחו את ישיבת פונוביץ' בפני עצמה, ויגידו להם, אנשי ישיבת פונוביץ', כמה אנשים התגייסו מתוככם? פחות מ-5%, התקציב שלכם יורד ב-20%. באים שנה הבאה, עדיין פחות מ-5%, יורד ל-40% התקציב. וכן על זה הדרך, לא מסתכלים על כל הבריכה.
כל הסיפור זה עוד 3 שנים.
כן, כן.
בעצם, 3 שנים עד שהחוק...
איך בגץ התייחס לזה, חבר הכנסת פלסנר, לדעתך, אלה שעבר? איך, מה בגץ יגיד על זה?
אני חושב שבגץ ייתן קצת זמן לראות מה התוצאות בשטח של החקיקה הזאת. איך זה
נראה? אבל נראה את התוצאות עוד 3 שנים רק.
אז הוא יחכה.
הבנתי. אוקיי, אז הציבור החרדי גם יחכה, הוא כבר מחכה 70 שנה.
הפעמים הקודמות שבגץ פסל את החוק ב-2017, זה פשוט היה חוק שבגדול קפצף, מה שנקרא, על עיקרון השוויון בדלת הראשית. לא היה שם אפילו ניסיון לייצר.
למראית עין.
למראית עין שרוצים להגדיל יעדים, ורוצים לשים ב... להכניס איזשהם מנגנונים שיביאו למימוש היעדים הללו, ולכן בעצם לא תניבו לבגץ פרירה. במקרה הזה החוק הזה לוקח בחשבון את ההערות של בגץ, ואני חושב שהוא יעמוד במבחן בגץ.
טוב, הציבור החרדי, הרוב הגדול שרוצה ללמוד תורה ומתנגד להתגייס לצהל, ושהוא קורא את החוק הזה, אומר, עוד 3 שנים, בסדר, נגיע לגשר, נחצה אותו.
אני מרגיש שאתה עומד, רוצה לסיים, ואני רוצה בכל זאת להדגיש מימד אחד חשוב בכל הסיפור הזה שלא עלה לדיון.
כן.
יש מימד שקוראים לו ביטחון ישראל. העובדה שכולנו בסוף צריך את צהל כדי להגן עלינו, כי יש אנשים מסביבנו שרוצים להשמיד אותנו ולהרוג אותנו ולגרום למדינת ישראל להיעלם מעל המגמות.
ובשביל זה חייבים חיילים בצבא, ובשביל זה חייבים שירות ביטחון. ויש גם מושג מהצד השני שנקרא ביטחון העם, העם היהודי, מול כל מיני גורמים שרוצים להתבולל ולהפוך אותנו לגויים.
המגמות שהחוק הזה מאפשר להם להמשיך ולהתקיים, המגמות שמסכנות מאוד את היכולת של צהל להמשיך לגייס את הטובים ביותר, כי הם מרגישים שהם הופכים למיעוט, ובאיזשהו שלב הם יגידו, רגע, חובת הגיוס היא פיקטיבית, היא לא יכולה לחול רק עלינו, ילכו לבית המשפט, ובית המשפט יגיד שהם צודקים, ואז אנחנו נהיה מול שבר גדול.
אבל מעניין שאת החוק שמשרד הביטחון הגיש... כן.
אבי, אני יודע שיש פופולריות בקרב השיח, אני חושב ששמעתי אותך, למרות שאני לא מתחייב על זה. ומדברים, רגע, צבא מקצועי, אין אופציות, צריך להוציא...
לא, אני לא הולך להגיד לך צבא מקצועי, זה באמת אמירה של חבר כנסת אייכלר ואחרים ש...
זה לא רצינו, אין אופציה
ל... עזוב, אני אומר משהו אחר, מר פלסנר, אני קורא את חוק הגיוס שהוגש לפני 3 שנים על ידי משרד הביטחון, שאמון על הביטחון, שהיה אמור לחתום על כל שורה שאתה אומר כאן, הוא הראשון שהיה אומר להגיד, אומר החוק הזה הולך לקעקע את ביטחון ישראל, לא נוכל לגייס אנשים, ומה החוק שמשרד הביטחון אמר לפני 3 שנים? היטיב לכת עם החרדים הרבה יותר מזה. החוק המקורי של בני גנץ עשה לחרדים הרבה יותר הנחות.
אתה לא אדם תמים. זה יפה שאתה קורא לזה חוק של משרד הביטחון, כי בסופו של דבר אביגדור ליברמן שהיה שר ביטחון בממשלת נתניהו,
נכון. ואני רוצה להאמין שגורמי המקצוע ישבו על זה, ולא פוליטיקאים.
בא להם ואמר להם, אלה האילוצים הפוליטיים, אנחנו צריכים לאפשר לכל צעיר חרדי שאינה אומרת את הדבר הזה.
אני חולק
על... עכשיו בתוך האילוצים האלה, תצאו לי את החוק הכי טוב שגם יעמוד במבחן.
מותר לי לחשוב אחרת שבמערכת הביטחון יש אנשים רציניים,
ברור,
עם ניסיון, עם עמוד שדרה, לא באים ואומרים להם זה מה שאני רוצה, והם אוטומטית מייצרים.
לא, יש להם ניסיון, אבל הם אומרים, אנחנו צריכים להיות, אנחנו ילדים גדולים, צריכים להפנים שיש את האילוצים הפוליטיים, ואתה לא צריך אותי, דבר עם ראשי אקה לדורותיהם, ויגידו את מה שאני אומר. יש סכנה אמיתית ליכולת של הצבא לספק את ביטחון ישראל כתוצאה מהחוק הזה, זו המציאות האובייקטיבית, אבל מה לעשות, זה גם המציאות הפוליטית.
חבר הכנסת לשעבר יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה לך.
תודה שהערכת אותי.
ערב טוב, פרסומות. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
מיד נשוב. מורון ראש הישיבו, שליטון נכנס לאולם. יומים על ימי מלך.
אנחנו חיים בתקופה איומה ונורא.
הנה איזה צורך כובד, הנה צורך ממון.
אם יש קיבוצים, לא יודעים מה זה סבת, לא יודעים מה זה נקרא.
תזיין מר חשבן, 20 שנה לפטירתו של מרן הרב שח זצל. בצלאל כהן חוזר לקורות חייו הסוערים של גדול המנהיגים התורניים בדור האחרון. הלילה ב-10, רק כאן בכל חי.
וילת בוטיק מאובזרת, שתי קומות, 140 מטרים, נוף מדהים, עכשיו במחיר מציאה. 50 שקלים לחודש. כן, כן, הצטרפו עכשיו להגרלה של עלי שיח בטלפון כוכבית 6163.
לחמנייה עם נקניקייה של טירת צבי, זה טעים.
טירת צבי, טעים להתבשר, טירת צבי.
אתם ההורים עושים הכל כדי לעטוף ברכות ולהגן על הבייבי שלכם. גם אנחנו עושים הכל כדי להגן על האור שלו עם מגע הקסם של הגיס. הגיס אקסטרה קר, החיתול היחיד עם קריות ספיגי רכות וכיס פנימי ייחודי למניעת נזילות. ההגנה הטובה ביותר שלנו לאור התינוק מרגע הלידה.
מתוך צוואתו של המוארוש הצדיק מיבניאל, אני מברך שכל מי שידפיס חלק אחד משוט אשר בנחל יראה בעזרת השם ניסים גלויים, שיעשה עמו הקדוש ברוך הוא, ואני חזק בזה מאוד. זה לא סגולה, זו ברכה של צדיק יסוד עולם. חייגו עכשיו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
המזרח הרחוק עכשיו כבר קרוב. ים הסושי, מסעדה אסיאתית עם מיטב טעמי המזרח הרחוק. ים הסושי, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, בכשרות מהודרת של הרב רובין. הזמנות ומשלוחים בטלפון 026-200-400. ניתן לקיים אירועים במקום עד 50 איש. ים הסושי, המזרח הרחוק קרוב.
מאז שעברתי לבייביסיטר, הלילה שלנו יבש! חיתולי בייביסיטר מעניקים עד 12 שעות ספיגה ללילה יבש, וגם סופגים יותר מהגיס ופמפרס על פי בדיקת מעבדה. חפשי את חיתולי בייביסיטר בנקודות המחירה. בייביסיטר.
עדיין לא תפסת שזה הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי?
בעל עסק, המותגים המובילים במגזר החרדי כבר כאן. נותרו שטחי מסחר האחרונים בסדרה. מרכז הקניות שמשנה את כללי המשחק במגזר החרדי.
חיכית? הפסדת!
תפוס מקום, כוכבית 2367, השדרה בית שמש.
שלום, כנר ימונק, מנכ"ל עמותת בית חם. אם גם לכם יש את זה, יכולת הקשבה ותשוקה לעזור לזולת, הצטרפו עוד היום לקורס ITT, בו תקבלו מהמאסטר דוקטור אמיר קוליק את מגוון הכלים לעבודה של שליחות שיש בה גם פרנסה. התקשרו עוד היום 0733-300-200, 0733-300-200. 300, 200. הקורס הקרוב מתחיל בעזרת השם מיד אחרי החגים.
הצטרפו עכשיו למי עדן ותענו מקדי מים מינרליים לשלושה חודשים מתנה. כוכבית 2929, כפוף לתנאי ההצטרפות.
עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 44 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שר המשפטים לשעבר, חיים רמון. שלום, ערב טוב אדוני.
שלום, ערב טוב.
אומר גדעון סער, אומרים אנשיו, יש היום הרבה משרות בחירות במשק, בקרב עובדי המדינה, שאי אפשר לשרת אותם כשאתה עם כתב אישום. אז ראש ממשלה כן, ודאי שלא. חייבים לחוקק את החוק שימנע את הדבר הזה. מה אתה אומר?
טיעון שאפילו מי שאומר אותו לא מאמין. אני חושב שבזמנו גם היה שלב שגדעון סער התנגד לחוק מהסוג הזה. איך אפשר להשוות אדם שנבחר על ידי העם לתפקיד הכי בכיר לפקיד? הרי הדבר באמת הוא זה כמעט מגוחך. אבל אני אתעלה מבחינתכם, אני לא יודע אם זה אילן גבוה, אבל היה שר משפטים, קראו לו תומי לפיד, אביו הביולוגי של יאיר לפיד, אבל כנראה שלא אביו האידיאולוגי. וכאשר אופיר פינס ב-2004, מאי 2004, הציע הצעת חוק, הוא אמר לו, זה הרי זה פיגוע בדמוקרטיה, זה חוק אנטי-דמוקרטי, פיונית מעין כמוה. אתה מערער על שלטון החוק. אני רק מצטט, אני לא מצטט את הכל, כי אני לא, את כל הנאום, למרות שראוי לצטט את כל הנאום.
אז בוא נשמע אותו, בוא נשמע אותו במקוריותו. את תומי לפיד.
ידעתי שיש לכם אותו.
שפקיד יוכל לפטר את ראש הממשלה. אתם לא יכולים לרצות את זה. אני בטוח ששמעון פרס, אם היה יודע מה אתה מציע, היה אומר לך לרדת מזה. אתה לא רוצה להפקיד בידי יועץ משפטי לממשלה את הסמכות הבלעדית והמוחלטת לפיתורו של ראש ממשלה ולסילוקה של ממשלה. איך אתה עושה דבר כזה? האם הדמוקרטיה לא יקרה לך? אתה רוצה שפקידים יסלקו ממשלות? אתה רוצה שפקידים יפטרו ראשי ממשלה?
כן, כך תומי לפיד בזמנו כשר משפטים.
וכל מילה נכונה, ומה שהיה נכון ב-2004 הרבה יותר נכון היום, היום כי הפרקליטות והיועץ המשפטי הרבה יותר חזקים. אני רק אתן לך דוגמה, מ-1996 ועד היום, כל ראשי הממשלה לשעבר נחקרו. כולם, ללא יוצא מן הכלל. כלומר, מעל ראשם ריחף, ריחפה הסכנה של הגשת כתב אישום.
מצד שני, מה אתה אומר על חוק? יש אופציה נוספת, השר לשעבר חיים רמון. שראש ממשלה שמכהן ומוגש נגדו כתב אישום תוך כדי קדנציה, יסיים את הקדנציה, היועץ המשפטי לא יכול לפטר אותו מתפקידו, אין דבר כזה. הקדנציה תסתיים או במלואה, או שלא יעבור תקציב, או דברים אחרים. אבל כשאדם, נבחר ציבור, כבר עם כתב אישום, ורוצה להיכנס ולהתמודד לתפקיד הזה, אז זה כבר הוא לא יוכל לעשות. מה אתה אומר?
למה? כי זוהי, יש פה עם זה שתי בעיות. אחת הזכויות היסודיות, בדמוקרטיה זה הזכות לבחור ולהיבחר. ואתה פה מטיל מגבלה על הזכות לבחור ולהיבחר, ונתן כוח לגוף, שאנחנו יודעים כבר איך הוא ישתמש בכוח הזה, כדי להחליט מי יהיה מועמד או לא יהיה מועמד. יש דוגמה לגוף שמחליט מי יהיה מועמד או לא מועמד. זה באיראן יש כזה גוף שמחליט ועושה מיון בין מועמדים. והדבר
גם אצלנו יש כזה גוף שנקרא ועדה לבחירת שופטים.
כן, אבל זה שופטים. אנחנו מדברים על נבחרי ציבור, לא על פקידות ולא על שופטים, אלא על האנשים ש... הדבר השני זה חזקת החפות. אתה בא ואומר, למרות שלא הוכחה אשמתו, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה. מאיפה? עכשיו, אין דוגמה לזה בשום מקום. אין שום מדינה דמוקרטית שעשתה חוק מהסוג הזה. ותקדים רע עושה חוק רע. למדנו את זה במשפטים. במערכת, והכל החוק הזה, אי אפשר להתעלם, הוא מונע מהאובססיה נגד נתניהו. אני מבטיח לך שאם נתניהו היה קם ואומר, אני עוזב את החיים הפוליטיים ולא יהיה מועמד לראש ממשלה, החוק הזה לא היה בא לעולם.
גם הממשלה הזו לא הייתה בא לעולם.
אנחנו עושים את החוק הזה ומפקירים למעשה. את כל ראשי הממשלות הבאים בידי הפרקליטות. תאר לך, אם אני יודע, אני ראש הממשלה, ואני יודע שאם הוא יגיש נגדי כתב אישום בנושא פשוט, כמו מרמה ופרת אמונים, שזה גם עבירה שרק אחרי שאתה עובר אותה, אתה יודע שעברת אותה, פטנט ישראלי, כבר כן. אמרו על העבירה הזאת הדברים האלה, אז אני אתנהג כמו תתלה, אני לא
חיים רמון, אפשר... משפטי,
אני יהיה שפוט שלו. עכשיו אני רוצה להעביר אתכם באמת לדיון כן. אמיתי, במרץ 2001 בכנסת, בעת שתוקן חוק יסוד הממשלה, התקיים דיון רציני מאוד, שעל פיו חוקק החוק הקיים, והשתתפו בו ודנו על היחסים, ואיך מערכת תבטל הכרעה של עם, ואת הריבונות של עם, וישבו שם שבעה נקיים, ואישים כמו יוסי שריד, ופרופסור רובינשטיין, ואנשים מכל קצוות הקשת, הכריעו ברוב גדול, שזה האיזון הנכון, ולא דנו לגופו של איש, אלא דנו לגופו של עניין, ואמרו, יכול להיות, אבל הדמוקרטיה היא דבר כל כך חשוב, שאסור לעשות לה אוברולינג באמצעים משפטיים.
כן. בואו נסכם שמי שהתנגד...
אני מציע לכל מי שמעז היום באמת להרים את ידו על הדמוקרטיה, מתוך איזושהי אובססיה, שיקרא את הדיונים שם.
כן, טוב, העיקר יש התנגדות מסיבית לחוק הצרפתי, כי זה לא דמוקרטי וזה כן, אבל
מילה אחת ש... לא, אני, זה ודאי, אם עושים את החוק הזה, ודאי שצריך לעשות אותו יחד עם החוק הצרפתי, אבל לא רוצה להרבה שמחה בצדך.
כן, עזוב, עזוב, זה באמת חגיגה אחת גדולה, ובהזדמנות אנחנו מאוד נשמח לשמוע קצת פרשנות שלך על מה שקורה פה, יש פה שבר פוליטי גדול בישראל, שעוד אולי, אתה יודע, במשפט אחד, אם יש לך איזה פרשנות על נפתלי בנט, לאן הדבר הזה הולך, על הדבק המוזר הזה שמדביק את הממשלה הזו?
הוא לא מוזר בכלל, הדבק שהקים את הממשלה הזאת היה לסלק ולעקור את נתניהו מבלפור בצורה דמוקרטית, כי בסוף מה שמכריע הכנסת זה דבר דמוקרטי. יש כאלה אוהבים פחות, יש כאלה אוהבים יותר, אבל בצורה דמוקרטית, והדבק של סכנת נתניהו לחזור, היא זו שמחברת בין המפלגות ש... בדרך כלל לא מסכימות על דבר וחצי דבר.
חיים רמון, שר לשעבר, חבר כנסת לשעבר, תודה רבה לך.
למה אתה נהנח? תודה רבה.
אני יודע שזה יחזיק מעמד 3 שנים.
אתה יודע למי ניתנה הנבואה.
נכון, האמת היא, אי אפשר לדעת שום דבר.
מהשתי קטגוריות האלה.
כן, אלא אם כן נתניהו יחליט, כמו שאמרת, מחר הבוקר לחזור הביתה, ואז זה מתפרק ברגע. תודה לך, ערב טוב.
תודה לך וערב טוב.
פרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 44 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
כשפונים אלינו לאום משכנתאות, יודעים כמה דברים. שאפשר לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה, שאפשר להוריד את ההחזרים החודשיים שאנו משלמים לבנקים, שניתן לאחד את כל ההלוואות למשכנתה אחת שמתאימה רק לכם. כל מה שצריך לעשות זה לחייג אלינו, לכוכבית 5589, ואני, ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של אום משכנתאות, מבטיחה לכם שתתחילו לנשום רגוע יותר. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
אוף, שוב נקרא לי הסרוך של שקית האשפה.
סנו סושי, שקיות אשפה עם ידיות מובנות המאפשרות אחיזה וקשירה נוחה ושליפה קלה ובטוחה מהפח בסיום השימוש. סנו סושי, שקיות אשפה גדולות, אטומות וחזקות במיוחד. מה הבעיה? קחו סנו.
כל יום שלישי כולם עושים שוק בשוק מהדרין. כרוב לבן, בצל יבש, תפוח אדמה לבן ארוז בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. מלפפון, קלמנטינה, תפוח אדמה אדום ארוז בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. מלון, תפוז בארבעה שקלים ותשעים לקילוגרם. פלפל אדום, אבוקדו בשבעה שקלים ותשעים לקילוגרם. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
השקעה משתלמת? זה משרדים בתל אביב. השקעה במשרד המניב עד ל-3,000 שקלים שכירות מדי חודש. השקעה במיקום הטוב ביותר בישראל. צמוד למגדלי עזריאלי ברכבת השלום. יסודות, משרדים במרכז תל אביב. חייגו עכשיו. כוכבית 5283. כוכבית 5283.
עמק במבצע טעים במיוחד. קנו אריזת עמק, התקשרו ל-03-373-8000, ענו במהירות המרבית על שלוש שאלות, ואולי גם אתם תהיו בין 150 הזוכים במארז עמק מפנק עד הבית. עמק, אחרת מה הטעם? למהדרין יש תנובה, כפוף לתקנון.
תנופה בשירות, תנופה בכל צד, תנופה, הגעת ליד.
חברת התחבורה החדשה עכשיו בשירות הבין עירוני בבית שמש וביישובים הסמוכים. לפרטים tnufa.com.
הכביסה בחורף לא מתייבשת. אני מיואשת.
לבמת. מייבשי כביסה עוצמתיים 7, 8 ו-9 קילוגרם. קונדנסור ללא צינור. מייבשים לך את הכביסה בצ'יק. וגם קונים מייבש ומקבלים מתנה בשווי 1,200 שקלים. או סט סירים מפואר של סולטה.
סי החשמל והמיזוג.
לברור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000. הצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר. והכסף לחקלאים שומרי שביעית. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
אצילו, נתפס לי הגב.
טראומיל מציל.
טראומיל של אלטמן, לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
כמה בריאים, ככה צלולים. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
סליחה, אדוני, העגלה הזאת שלך?
כן.
וזאת?
כן.
וזאת?
כן.
וזאת?
כן.
וזאת?
כן.
הגרלת הבונוס בחינם של עלי שיח. על יום שלם באושר עד, שבו תוכלו להעמיס ולהעמיס 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 ולהעמיס. כל המדפים לרשותכם. המדפים לרשותכם. מהרו להצטרף להגרלה הגדולה על וילת בוטיק עם נוף פנורמי לכינרת, ותיכנסו חינם להגרלת הבונוס. חייגו במהירות. כוכבית 6163.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו איתנו חבר הכנסת אלי כהן, השר לשעבר, שלום ערב טוב לך.
שלום ערב טוב.
אז קודם כל באמת במילה אחת על החוק נגד האפשרות, שימנע אפשרות מאדם עם כתבי אישום לגשת לתפקיד רשות הממשלה, אתם כמובן הם מתנגדים. תגיד, זה לא נתניהו שיזם את החוק הזה פעם כשאולמרט?
זאת אומרת, אנחנו מתנגדים. אם אני תשמע אצלך הקלטות, אתה תשמע בדיוק את גדעון סער, שאומר שהחוק הזה הוא לא דמוקרטי, והוא אומר בצורה מפורשת, ברעיון שלו לערוץ 2, שנתניהו בהחלט יכול להמשיך לקיים תחת גם כתב אישום. וכל זה צריך לזכור, שהחוק הזה חוקק בכלל, לפני שנתניהו היה בחיים הפוליטיים. ולמה זה חוקק? זה חוקק מכיוון שאנחנו רוצים דמוקרטיה. אנחנו רוצים כנסת וממשלה שנבחרת על ידי הציבור, ולא שיהיה אדם אחד שיבוא ויגבע את הכל. אני מזכיר לך שהיה מקרים ששר המשפטים לשעבר יעקב נאמן זכרו לברכה, היה כתב אישום יצא זכאי, אגב אותו דבר גם לגבי ליברמן. מן הצד השני, רות דוד, כולנו שואלים מדוע לא הוגש כתב אישום. אז אם אנחנו רוצים לחיות במדינה שראש הממשלה בפועל יהיה אדם אחד, היועץ המשפטי לממשלה, ברור, אבל ברור שהדבר הזה הוא לא סביר. אגב, גם בנט שגם לא קובע שום וכלום בממשלה הזאת, אמר גם לפני מספר חודשים שגם הוא מתנגד לאותו חוק. אנחנו צריכים לעשות בדיוק את התהליך ההפוך, במקום יותר מדי משפטיזציה, לעבור למשילות ויותר לרצון הציבור.
טוב, עכשיו לשורת החוקים שאני אשמח לשמוע את התייחסותך. קודם כל החוק של העלאת שכר החיילים, וגם כן, עוד פעם, אתה יודע, הממשלה מתגלה בצורה מסוימת, אבל יגידו לך, משמעת קואליציונית, זה אין תקציב וכולי, ואתה יודע, תירוצים השונים, תירוץ שתקף לגבי כל ממשלה.
בוא נבדוק. אני אגב רוצה לשתף אותך בסיפור. לפני כ3 שנים הייתי שר הכלכלה והתעשייה. יאיר לפיד הביא הצעת חוק ביותו חבר כנסת באופוזיציה, להגדיל את הגמלה להורים עם ילדים על הרצף האוטיסטי. הוא עשה זאת, סביר להניח, בגלל שביטו על הרצף. אני מכיר לא מעט משפחות שיש להם ילדים כאלה. ובאמת אמרתי שאני לא יכול להצביע כנגד אותו חוק. אני לא יכול להסתכל לאותם הורים בעיניים של איזה מעשה יש להם. אתה יודע למי הגעתי? הגעתי לשר הבריאות דאז יעקב ליצמן. אמרתי לו, שר ליצמן, אנחנו 61-59, אני מצביע עם החוק הזה. אני לא יכול להצביע נגד. אבל הוא אמר לי, תשמע, זה לפיד. אמרתי לו, יעקב, בוא נראה את הילדים. והנה אני אומר לך כאן, היינו קואליציה, והעברנו חוק של האופוזיציה. וכאן אנחנו מדברים על הבטחת בחירות מפורשת שלהם, שניתנה גם על ידי ליברמן וגם על ידי בנט. אגב, 53 מיליארד שקלים לאחים המוסלמים הם מצאו.
היום להגיד על משהו שהיה הבטחת בחירות שלהם, זה כבר לא מחזיק מים, בוא.
לצערי אתה צודק.
הבטחות בחירות, כבר מזמן לא רלוונטיות, אבל היום עוד כמה הצעות חוק, למשל חוק של העלאת מספר המועסקים החרדים במשק, בקרב משרדי הממשלה, בכלל, ברשויות המקומיות, בהרבה מאוד מקומות נוספים, חוק שמגובה במספרים, בסטטיסטיקה, בנתונים, והקואליציה שמתיימרת לומר, אנחנו רוצים לשלב חרדים ולהוציא אותם ולזה, היא גם כן מפילה חוק כזה.
קואליציה שלהם היא קואליציה שמבוססת על שנאה. שנאה לנתניהו, שנאה לחרדים. אתה יודע, דווקא הם אמרו שהם רוצים לדאוג שחרדים יוכלו להשתלב. אז בבקשה, בואו תעשו, בואו תיתנו, בואו תקדמו את החוק. הרי אם זה יהיה, כמובן, יגיד מנסור עבאס, בואו נעשה חוק לטובת שילוב של ערבים, אתה יודע מה הם יעשו. אז אלה כן ואלה לא, ממשלה צבועה, מושחתת, מנותקת, אתה יודע, יותר מ-20 שרים בנורווגי. אתה רואה 2 שרים במשרד האוצר. השבוע שמעתי את ליברמן אומר אלה שמובילים את מחאת המתמחים, אמר לאותה בחורה, את כל היום הולכת אחרי זה לעבוד עבודה שנייה, בשביל זה את עייפה. הוא נמצא בממשלה הזאת, ויכול לשלוח את כל הרכבת האווירית לדובאי, בזכות אלה שקמים בבוקר, יוצאים לעבוד, ולכן רואים ממשלה מושחתת, ממשלה מנותקת, ממשלת השנאה, אין שום מילה אחרת.
טוב, כן, והיום אתה רואה תמונת ניצחון מאוד מאוד מוזרה. בחירי הליכוד, לצד בחירי החרדים, לצד איימן עודה ואחמד טיבי, חוגגים איזשהו חוק שהקואליציה לא הצליחה להפיל, חוק של אחמד טיבי בנושא ועדת חקירה לגבי מורים במגזר הערבי, וזה גם כן שיתופי פעולה הזויים באופוזיציה.
קודם כל בוא נעביר את הדבר הבא. בקואליציה אתה בוחר את השותפים שלך, באופוזיציה אתה לא בוחר את השותפים שלך. השותפים בנושא הזה הם קיימים. ולכן, כשיש דברים שנועדו לבוא ולהחליף את הממשלה הרעה הזאת, אנחנו נעשה כמובן שאין מכנה משותף בינינו לבין הרשימה המשותפת, ממש לא. אבל אנחנו בהחלט נפעל גם בתקציב לפעול ולנסות להפיל את הממשלה הרעה הזאת.
טוב, שאלה אחרונה לסיום, כשאנחנו רואים את המאבקים בין האופוזיציה לבין הקואליציה, ובעצם הדבר הזה ככה לא כל כך מסתיים, צעקות, היום בנט יצא במבוכה עם כל הקריאות הללו וכולי, ברקע כל מה שנאמר סביב יום ההזכרה של יצחק רבין, ימין, שמאל, הסתה, מסיתים, מה אתה חושב באמת על הקולניות הזו שנהייתה פה בתקופה האחרונה, ממש בלי פרופורציות? עזוב, אני לא אומר ימין שמאל. פשוט הפסקנו לדבר.
קודם כל, אני נגד אלימות מילולית, וקל וחומר נגד אלימות פיזית. אבל צריך לזכור, הממשלה הזאת הוקמה בהונאה. הרי אם בנט חשב שהממשלה הזאת היא ממשלה טובה, אם יש לו 6 מנדטים, יועיל לתת לכל כך הרבה מפלגות בקואליציה שגדולות ממנו, להוביל את הממשלה, יאיר לפיד שכמעט פי 3 גדול ממנו. ולכן הסיבה שאנחנו, לא יודע אם היו מנצחים באמת, היו מנצחים ביושר, היו, אז אני אומר, אתה יודע מה? הנה, קחו, תראו ותנסו. ומה שאני שומע ברחוב, אחרי מספר חודשים, וכבר אומרים שתחזירו בעזרת השם את הממשלה שלכם, כמה שיותר מהר. למה הממשלה שלנו, תשים לב אגב
חבר הכנסת אלי כהן.
חוק בעניין הדיינים, חוק נורווגי, רק חוקים שעסוקים לפגוע בציבור, ושום חוקים שבאים לטפל לטובת האנשים, לטובת הציבור, לא לטובת האנשים.
חבר הכנסת אלי כהן, השר, שר המודיעין לשעבר, תודה רבה לך על הדברים, ערב טוב.
תודה לך, ערב טוב.
אנחנו מסיימים שעה ראשונה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד ולטכנאי אורי כהן. אחרי החדשות נשוב עם שעה נוספת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים. הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל. כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל. כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמוטקין 8 ראשון לציון.
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 44 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
All Gift for You, משלוחי מתנות מעוצבות ושוקולד לכל יעד ברחבי הארץ ולמגוון יעדים בארצות הברית ובאירופה. הזמינו אונליין All Gift for You 02-997-4050 02-997-4050.
מוסדות ישועות נפתלי מזמינים אתכם להילולת הגאון פועל הישועות הפלאי רבי נפתלי סימון, זכותו תגן עלינו, ביום ראשון י"ח בחשוון בסמוך לציון מרן בסנדריה, שאמר שהבאים אליי בפרט לפרי בטן יבשעו בעזרת השם. לתפילה חינם שלחו וואטסאפ 058-328-99. כיבוד במקום.
כל יום שלישי כולם עושים שוק בשוק מהדרין. קרום לבן, בצל יבש, תפוח אדמה לבן ארוז בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. מלפפון, קלמנטינה, תפוח אדמה אדום ארוז בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. מלון, תפוז בארבעה שקלים ותשעים לקילוגרם. פלפל אדום, אבוקדו בשבעה שקלים ותשעים לקילוגרם. ועוד אלפי מבצעים מחכים לכם בסניפים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
מאז שעברתי לבייביסיטר, הלילה שלנו יבש. חיתולי בייביסיטר מעניקים עד 12 שעות ספיגה ללילה יבש, וגם סופגים יותר מהגיס ופמפרס על פי בדיקת מעבדה. חפשי את חיתולי בייביסיטר בנקודות המחירה. בייביסיטר.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
שלום לכם ולכולכם, כאן דקה, הרי התחזית.
לפי כל הסימנים הביומטריים והמשקעים הגיאומטריים, מתישהו הקיץ ייגמר ויגיע
חורף!
שקע, תקע, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו. שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים הקרובים לחוטי החשמל. דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שעלול לעוף ברוח חזקה. והכינו אמצעי חימום תקינים. כך יהיה לנו חורף בטוח ונעים. איתכם בכל רגע. חברת החשמל.
עדיין לא תפסת שזה הרבה יותר גדול והרבה יותר מרכזי?
בעל עסק? המותגים המובילים במגזר החרדי כבר כאן. נותרו שטחי מסחר האחרונים בסדרה. מרכז הקניות שמשנה את כללי המשחק במגזר החרדי.
חיכית? הפסדת!
תפוס מקום. כוכבית 2367. השדרה בית שמש.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. הקורונה מתמשכת, אסון מירון וקרלין והלחימה שחווינו הותירו אנשים רבים עם תחושות פחד ואי יציבות. הם בריאים לחלוטין, אך זקוקים לאוזן קשבת ויד מכוונת. יירשמו עוד היום לקורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק, ובעוד כחצי שנה, בהדרכת מנטור, תוכלו גם אתם לסייע להם בשליחות שיש בה פרנסה. התקשרו עוד היום 0733-300-200, 0733-300-200.
כמה מהודר, ככה חכם. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. חדשות כל חי, השעה 8.
שלום רב, ערב טוב, באולפן אריאל שרפר. חברי הכנסת החרדים זועמים על ראש הממשלה נפתלי בנט.